אנחנו עדיין עומדים אמרנו שיעקב אבינו לפני שהוא יורד לגלות, לכאורה צריך להתחזק. הקדוש ברוך הוא מחזק אותו. למה הוא צריך להתחזק? יש לו אחריו רודף מי? סב רודף אחריו. אל מי הוא הולך? אל לבן הוא הולך. המציאות שלו היא לא מציאות פשוטה של יעקב אבינו, היא מציאות מורכבת. זה צריך חיזוקים. אז אומר כאן את הפסוק, והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. נותן לו ככה חיזוק גדול מאוד. קודם כל, אנוכי עמך. אל תדע, כל מקום שאתה, אני כל הזמן לך, אנוכי. אומרים, יש דורשים, אנוכי, ולשון אנוכי השם אלוקיך, הדיברה הראשונה. אנוכי עשה. אנוכי עשה, זאת אומרת, אלוקים איתנו בכל מצב, כל עם ישראל, וכל יהודי ויהודי, לא מרפא מאיתנו. למה? כי הוא אבא שלנו. כתוב אבינו, אבא. עכשיו, אבא זה מילה מצטרפת לבן. בנים אתם להשם אלוקיכם. מה זאת אומרת? זאת אומרת, יש מציאות שאתה לא יכול לברוח ממנה. הבן לא יכול להתכחש לאביו לעולם, כי זה פאק, זה עובדה. ואבא לא התכחש גם לעולם לבנו. זה פאק, זה עובדה. החיבור הזה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא חיבור של אבא ובן. אז הוא אומר, אני איתך כל הזמן. גם כשאתה בהסתר פנים, גם כשאתה הולך לגלות, גם וגם. אני כל הזמן איתך. אני דרך אגב בדקתי, זה לא נכון, נתנו כל הזמן. גם במצבים היותר קשים. יש כאלה שעוברים משבר באמונה, אז אומרים, איפה אלוקים? למה הוא עזב אותי? כל הזמן. אבל זה קצועה מחולשה. לא מצד האמת, מצד האמת הקדוש ברוך הוא איתנו לאורך כל הגלות, לאורך כל הצרות וכל הדברים, ובוודאי שאנחנו היום בוודאי הוא איתנו, היום שאנחנו קבענו לארץ וכל זה. אז הוא קודם כל מבטיח לו, אנוכי עמך, אל תדאג, ושמרתיך בכל אשר תלך, דהיינו, בכל המצבים, בכל המקומות, אני איתך, והשיבותיך אל האדמה הזו. איזה אדמה, למה מתכוון, איזה אדמה? ארץ ישראל, איפה אנחנו היום? קל לנו להגיד היום אנחנו בארץ ישראל, למרות שאנחנו לא מכירים בנס, אין אדם מכירים בניסו, אבל 2000 שנה לא הייתה לנו אדמה בכלל, ועם ישראל לא הפסיק להתפלל תחזינה עינינו בשמך לציון ברחמים, והנה אנחנו איפה אנחנו? בירושלים, בארץ ישראל. זה מה שהוא אומר, אני, אל תדאג, אני לא אעזב אותך, כן? אני אשיב אותך אל האדמה הזאת. אנחנו צריכים להיות, מה שנקרא, אסירי תודה, לא כפויי טובה, אלא אדרבה, להראות לעצמנו ולאחרים, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, שעמד בהבטחה שלו. למי? ליעקב אבינו, אני אגיד אתכם עד כאן. אשיבותיך אל האדמה הזאת. כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. אל תדע. אומר רשי, עד אשר אם עשיתי את אם זה כי דיברתי לך לצורכך ועליך. מה שהבטחתי לאברהם על זרו, לך הבטחתי ולא לעשיו. כי היה לה אולי התלבטות. הרי עשיו בסך הכל הוא הבן של יצחק. אז מה, אל תדאג, זה בשבילך. שלא אמרתי לו, כי יצחק יקרא לך זר. אלא כי ביצחק, ולא כל יצחק. כן? אז ככה, אל תדאג, אם אתה מתלבט, או יש לך סוכות, אולי אלוקים בירך את עשיו, אל תדאג. דווקא אותך, ורק אותך. ולא ישמעאל, ולא עשיו, ולא כל הקליפות האלה. רק את עם ישראל. שאלו אותי למה?
למה?
אני לא יודע. אבל זאת עובדה. אלוקים עושה מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, נכון? הוא רוצה, הוא בחר בנו מכל העמים. נתן לנו את תורתו. זה בחירה שלו, זה לא בחירה שלנו. הוא מצא לנכון לבחור באברהם ובזרעו ובזרע זרעו עד היום ובחר בה. דרך אגב, רק באופן כללי היום יש כמה דתות במרכאות, יש הנוצרים ויש המוסלמים, נכון? הדתות הגדולות. אז הם אומרים, האלוהים הוא שלנו. שלנו. אז אומר, הנוצרים אומרים, זה האלוהים שלנו. המוסלמים אומרים, אללה אכבר. אבל כשהולכים כמו הקוזר, כשאני אומר, תגיד, איפה מצאתם אותו את האלוהים? מה זה איך מצאנו? תסתכלו בתורה של היהודים. מצאנו את זה אצל היהודים. אז אומר, קוזר, הוא אומר, רגע, רגע. אחרי שהוא מגלה את השקרים של גם המוסלמים וגם הנוצרים, אז הוא, רגע, רגע, אם כן, אם מצאו את אלוקים אצל היהודים, אני אלך ליהודים, אולי שם אני אמצא את האלוקים. הוא מזכיר לסיפור, סיפרתי כאן, היה פעם יפני אחד, קושי, כשהוא בא להתגייר כאן בארץ. הוא בא לארץ, הוא בא להתגייר.
קושי?
יפני, יפני.
אוקיי.
לא, לא זוכר את שמי.
קוריאני.
לא, יפני, יפני.
יפני?
כן, היו גם קוריאני, אבל יש יפני. הוא בא לכאן, והוא לא ידע, יפני הזה לא ידע עברית, ולא ידע אנגלית. הוא ידע רק יפני. והוא רצה לדבר איתי, ואיך היה לדבר, הוא לא ידע. הוא לא ידע יפני. הוא היה לוקח את התנ"ך, הוא מתורגם ליפנית, מעברית ליפנית, והיה כותב מילים ביפנית שיודע מה להגיד. הוא מסתכל בפסוק, הוא היה מעתיק על הכתב כזה. הוא כתב לי מכתב, תמציתי מאוד, הוא אומר, שהוא חיפש את האלוהים ביפה, בבודה, במצור, באסלאם, כל דבר, והוא מצא, הגיע למסקנה שהאלוהים של העם היהודי, של ישראל, זה האלוהים האמיתי. אני מבקש, הוא כותב לי, להצטרף להיות גם כן יהודי. אם תקבלו אותי, טוב, בסדר. אם לא תקבלו אותי, אז אני העבד שלכם. בסוף לצערי הרב הוא לא הצליח להתגייר.
לא הצליח?
כי אבא שלו, אתה היה בחור בן 24-5, משהו כזה, והוא היה בשעי במקצוע שלו, ואבא שלו היה מאוד עשיר, והיפנים כנראה מאוד ממושמעים. אבא שלו נתן לו 10,000 דולר, אמר לו, אתה רוצה להתגייר? בסדר. קח 10,000 דולר, אם אתה מצליח בזמן הזה שאתה חי על 10,000 דולר, להתגייר טוב, אם לא אתה חוזר ליפן. אתה חיה, הוא גמר את 10,000 דולר, חוזר ליפן. הוא היה צריך ללמוד עברית. אי אפשר להתקדם בדברים. היה צריך להתגבר על כל הבירוקרטיה של משרד הפנים וכל הדברים. ולא היה... אז לא. אולי להתגייר בחי, אני לא שמעתי עליו מהזון. אני דוגמה למה שהם כן, כן. באמת, אני האלוקים שלכם, אל תדאגו, אני שומר עליכם. ועד היום הוא שומר עלינו ברוך השם. ולנצח הוא שומר עלינו. אנחנו במשניות שבת, שבת, פרק ט"ז. פרק ט"ז, משנה זין, כן, לגבי שריפה, כופים קערה על גבי הנר בשביל שלא תאכל בקורה. בקורה זה בתקרה, כן. ועל צועה של קטן ועל הקרב שלא תשעה. זה כל, יש כאן שלושה דינים, בוא נראה, אחד לאחד. קודם כל, כופים קערה של חרס, הוא אומר, על גבי נר בשבת, ושלא תאכל האש בקורה שתקרת הבית. אם התקרה היא נמוכה, יכול להיות שהנר יגרום לכך שהתקרה תדלק, או לא התקרה, או עם הווילון, או כל דבר אחר יכול להידלק. מה עושים? כופים עליו כלי. אבל אם אתה כופה על נר כלי, הוא יחבא. אז יוצא שאתה מחבא בשבת, אסור לחבא בשבת. אז מה עושים? הוא אומר, כופים כלי על גבי הנר, אבל באופן כזה שהוא לא יחבא. דיינו, שישאר רווח בין הנר לקערה, כדי שלא יחבא. אז זה מותר. זה לגבי נר בשבת. ועל צועה של קטן,
אתה סוגר את זה שהוא יחבא מעצמו לאט לאט מהחמצן, או שאתה
משאיר לו חמצן? לא, לא, משאיר לו... לא, משאיר לו רבע, שהוא לא יחבא בכלל. זה משאיר לו אוויר, זה משאיר לו אוויר. ועל צועה של קטן, מה הכוונה? הוא כאן מעריך קצת מה זה צועה של קטן. וגם הרב מבואר על צועה של תרנגולים מפני הקטן. עכשיו, פעם היו, היום יש לולים, פעם לא היה ככה. התרנגולים היו מסתובבים בחצר. ככה זה היה. והם היו מלכלכים. אז עכשיו הילדים הקטנים לא מבחינים, הם מתלכלכים. ופתאום האמא או האבא רואים צועה בחצר. ולא רוצים שהילד יתלכלך. אז אפשר לשים על זה כלי. כלומר, שכופים עליה קערה בשבת מפני קטן שלא יתלכלך בה. ואומנם צועה מונחת בחצר שיושבים בה, מותר להוציאה בשבת להשפעה או לבית הכיסא. כאן מדובר על צועה של בן אדם, זה מותר. כדין גרף של רעי שמותר לטלטלו בשבת כדי להוציאו. אבל כאן מדובר בצועת תרנגולים שהייתה בחצר אחרת, שאין יושבים בה. ואסור לטלטלה ולהוציאה משם בשבת. לכך באה המשנה להשמיענו, שמכל מקום מותר לקוף עליה כלי, כדי שלא יתלכלך בה קטן. דבר נוסף, עקרב. יש חיה כזאת שקוראים לה עקרב. אם פתאום אתה רואה עקרב בבית או עקרב באיזשהו מקום, הרי הכלל הוא שאסור לצוד. בשבת אסור לצוד. מה אתה עושה עם העקרב הזה? אז הוא אומר, על עקרב, כופים קערה על עקרב, שלא תשח. עקרב לא יעקוץ מה שנקרא. אף על פי שהעקרב ניצוד בכפיית הכלי. בכל מקום הרי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. הרי הוא לא צד את העקרב בשביל העקרב. הוא רק בא למנוע מאיתנו, זה נקרא לגופה. הוא בא למנוע אותנו שאנחנו נקבל הקיצח הזה שלו. וסובר אותנו שמשנתנו שמלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור עליה. וכיוון שיש מושג סכנה, לפיכך מותר לכתחילה לעשות כן, לשים על העקרב הזה כלי. אבל רבי יהודה חולק. רבי יהודה הוא מעשה שבא לפני רבי נחמן בן זכאי, כן? שקפה אדם כלי על עקרב, בערב, מקום שנקרא ערב, בערב, ארצות ערב באיזה מקום. זה מתאים, ארצות ערב והקרבים. כן. אז הוא הלך לשם. ואמר רבי יוחנן בן זכאי, חוששני לא מחטא. אני חושש שלא היה צריך לעשות עם זה לגבי הכלי, מדוע? חושש אני שם החיה מחטא משום צידה. רבי יהודה הרך שיתתו שמלאכה שאינה צריכה לגופה, חייבים עליה, למרות שהקרב הזה זה לא מלאכה צריכה לגופה. כל זה חייבים עליה, ואין כאן סכנה ודאית. אבל לגבי ההלכה למעשה, אומר כאן ההלכה, כל חיה מסוכנת, הורגים אותה בשבת. לא רק כופים עליה כלי, הורגים אותה בשבת. זה משהו, עניין פסק הלכה. בעלי הארץ הנושכים ממיתים, כגון נחשים, כלב שוטה, זה דבר נורא, כלב שוטה, הוא משתולל, וכל סריטה שלו יכולה להמית. עכשיו יביא מחלת כלב חסי שלו. מותר להורגם בשבת שיראה אותם. נשאר כל המזיקים, אם רצים אחריו, אם אתה רוצה, או איזה חיה רץ אחריך, ואז מותר לך להרוג אותם, מותר להרוג אותם. ואם אין רצים אחריו, מותר לקוף עליהם כלי, כדי שלא ישחו. ואם דורסים, דורסם, בסך הדעת הוא דורס על החיה הזאת, לפי תומו בשעת ילוכו דורגם, זה מותר. הדבר הזה מותר. כן. צריך לדעת, כל דבר מסוכן, שבת לא לוקחים ריזיקה בעניין. טוב, אנחנו בעורת התחייה, דלת, נכון? בדף נון גימל. דיברנו כאן, מדובר כאן על המנהיגות הרוחנית של עם ישראל. אומר שיש מנהיגים, חסידי עליון, שהאומה בוטחת בהם. אז העם מנהל את חייו הכלכליים, החומריים, בשלווה, שהוא יודע שיש מי ששם עין על המצב המוסרי, המצב הרוחני. נקרא את זה עוד פעם. הסבלנות הנדרשת מאוד לקיבוץ האדם האנושי, מידת החסד והענווה הממתקת את כל הדינים ובנה את העולם בשכלולו, צריכה היא לטיפוחה של מידת החסידות הגדולה היוצאת מתוך בינה אלוקית עליונה ותפוחה. דווקא על ידי מי שימצאו בקרב, מה שימצאו, סליחה, בקרב האומה חסידי עליון, חסידים עליונים מאוד, שהבינה האלוקית והחיים האלוקיים ממלאים את כל הווייתם. אז בתוכה היא האומה בכוחה הרוחני, האוצר ביחידי האלה. על סמך זה יכולה היא לשים עין ולב נכון לכל צורכי המעשים, בלי כל חרדה פנימית. יש מין אנשים בעלי שער רוח. בואו אני אתן לכם דוגמה, חסידות. חסידות בלז או גור או חבד או כל חסידות. אז החסידים אומרים, יש לי רבי. יש, אני עושה את מלאכתי, אין לי בעיות, אני לא מתלבט. למה? יש מנהיג רוחני, והוא, אנחנו מדריך אותנו, מה, ואם יש בעיה, אני הולך למי? לרבי. והוא עוזר לי לפתור את הבעיה. זה ברמה החסידית, שלא הייתה לנו מדינה, שלא הייתה לנו ארץ, כן. אבל אומר, כאן מדובר ברמה הלאומית, לא ברמה של החסידות. ברמה הלאומית, אומר, צריכים שימצא בתוך עם ישראל חסידים, אנשים, בעלי שעה רוח גדול מאוד ואחריות גדולה, שהם יניגו את העם, ואז העם עוסק בחומר כפי שהוא רוצה לעשות, ובלי ספקות ובלי זאת. ניקח דוגמה את המלחמה האחרונה. כן להיכנס עם החיילים לעזה או לא? מה אתם אומרים? אני אגיד לכם מה צריך להגיד. להגיד לכם מה להגיד. להגיד לכם. מה שאמרתי למישהו שאל אותי.
צריך כל הנתונים, המוסד.
אני רואה שאתה חכם, אני מי אני? אני בקושי יודע לקרוא כאן איזה פסוק של הרב קוק. מה, אני אחליף לצבא? מה, כן? מי שלקח אחריות על הצבא, זה הממשלה והצבא עצמו, הוא צריך לשקול ולהחליט. אומר לי, שאלו את הרב אבינר אותה שאלה, הוא אומר, אני יודע קצת ללמוד תוספות. מה, אני לא מבין בדברים האלה. החלטות, כל החלטה רצינית שנעשית, נעשה לפי שיקול דעת. ואיך שיקול דעת נעשה? תמיד מביאים את כל החלופות. יושבים ודנים לעומק, כל דבר ודבר. ולא שולפים מהמותן. ראינו כל מלחמה אחת, ששולפו מהמותן, מה קרה שם? אז זה מה שהוא אומר, כאמור. אם יש לך חכמים, אז האנשים רגועים. אבל אם אין מנהיגות רוחנית, חכמה ונבונה, אז במילא יש ספקות ויש בלגן. לכן גם בעם ישראל, ההיררכיה, של צמיחת רבנים ומיד משה רבנו שבא, איך קוראים לו? קורח. ואמר, מה אתה? את מוישה, מי אתה בכלל? ארון, מה זה? אנחנו לא כהנים? מה זה נאמרו? זה היה מכה נורא הדבר הזה. כי זה בא להרוס את המנהיגות, המנהיגות הרוחנית. אז גם כאן, בייחוד באומתנו, הוא אומר, אשר הרוחניות העליונה של האידיאולוגיה, שהיא הרבה הרבה למעלה מכל עולם ההווה, הוא בסיס נשמתה. אצלנו האידיאולוגיה היא אלוקית, היא לא איך שבא לי, או לפי, איך אומרים, סקרים או שקרים, או משהו כזה. לפעמים אתה רואה, אנשים מתנהלים לפי סקרים. מנהיגים, לפי סקרים. מה זה? יש לך אידיאולוגיה, אתה עם עתיק. יש לעם הזה תכלית, יש לו מטרה, יש לו... מה, הוא נולד מהסקרים? אני בנתי, הוא לא נולד מהסקרים. כמה פעמים שהשקרים. לפעמים אנדרבה, יכול להיות שהאומה תגיד ככה, והמנהיג יגיד, רבותיי, אנחנו ממשיכים הלאה, כמו המרגלים. כמו שרבינו, באו המרגלים, אמרו כולם לא לעלות לארץ ישראל, והוא בא, אמר, מה פתאום? יהושע בן נון חלה מאיפה נאמר? הלא נעלה! נכון, אבל כולם נגדך. למה? כי הוא היה מדבוק הדבוק לקדוש ברוך הוא. אז ירדה, הוא אומר, צריך להיות מנהיגות כזאת, והיא מוליכה את העם, והיא דבקה בקדוש ברוך הוא, מתוך שהיא דבקה בקדוש ברוך הוא, היא מוליכה את העם. זאת היא גם הסיבה למה המלך היה לו ספר תורה שהוא לא זז ממנו. ליווה אותו כל הזמן. למה? כל דבר שהוא היה צריך לקבל החלטות, הוא התייעץ עם התורה. הוא למד תורה והתייעץ עם הסנהדרין וכל זה, ולפי זה הוא קיבל החלטות. יש אשר מכל תנועה של חופש חומרי ושל התמכרות לעבודה בעניינים חומריים ועניינים חברתיים, נכנס בה מיד רטט שקנית, שמה התרדה המעשית תמעט את מעיינה. שמה כל מה שיוסיף היישוב תיקון יוסיף השכל חורבן. ומתוך כך היא עושה את פעולותיה הכלליות המעשיות במחצית אנרגיה. נקרא נוטרל, פול גז בנוטרל קוראים לזה. לכן דוגמה, אדם יושב לומד תורה בישיבה. אבל יש לו מצוקה כלכלית. איזה אותו אחר? אז הוא אומר, טוב, אני רואה כל מהראש שלי בכסף. מה הוא יעשה? הוא ילך, מתפרנס. אבל כשהוא מתפרנס, מה הוא יעשה? מה יהיה? מה תורה? אז כשהוא מתפרנס, הוא חושב על התורה. הוא לומד תורה, הוא חושב על פרמסה. והוא כל הזמן נופס. הוא לא מרוכל בדבר. הוא כאילו, זה מה שהוא אומר, בחצי אנרגיה. את האנרגיה הנפשית והמעשית שלו הוא מפזר בין זה לבין זה. כאן ברמת הפרט אני אומר.
איך אומר? הוא למצוא לו שותף. שהחליפו כל חצי שנה, אחד לומד ואחד עובד.
זה שכר ועסק. זה לא נביא שכר. אבל כאן מדובר לא על מציאות כזאת. מדובר שאם אין מנהיגות רוחנית, אז שהעם ששקוע באופן טבעי, בצד הקיומי, בצד החומרני, הוא אומר, אולי אנחנו יותר נדעי בחומר, ומה יהיה עם הרוח? ויש לו ספקות כל הזמן. וחי בספקות בדרך. אבל כשיש לו מנהיגות רוחנית, אז הוא אומר, בסדר, אני סנדלר, אני חקלאי, אני עושה מה שאני עושה. אבל במושבה יש רב. הוא דואג לחינוך הילדים. הוא דואג שישמרו את השבת כהלכתה. וזה, אני לא צריך כבר לשבור את הראש שלי בדברים האלה. אז העבודה שלו, שהוא עובד, הוא יותר שלם, והוא אומר, אין לי ספקות על מה שאני עושה, אני מרוכה, אם אני חקלאי, אז אני מגדל, ואני לא כל היום חושב מה יהיה עם השבת, אם ישמרו שבת או לא ישמרו שבת. דוגמה, אני אומר. אז זה מה שבאומה אומר, שהאומה יש לה מנהיגות רוחנית, כמו סנהדרין, כמו רבנים שהאומה סומכת עליהם, אז היא יותר שלווה בצד המעשי, בצד שהיא... ואז אין לה את הספקות האלה. מדוע? מתוך כך היא עושה את פעולותיה הכלליות המעשיות במחצית אנרגיה, והרי הרוחניות מתטרפת מפני הסיבוך החומרי, והחומריות מתחלשת מפני העירוב הרוחני הנדחק אל תוכה. על כן היא צריכה האומה להעמיד חסידים גדולים המיוחדים בגדלות הדעה, המבצרים את המעמד הרוחני של כללות האומה בקרבם פנימה. היה עכשיו ויכוח, חוק טל, לא חוק טל, כן לגייס בחורי ישיבה, לא לגייס בחורי ישיבה, כל הדברים האלה. אז חלק מהאנשים לא הבינו על מה מדובר כאן. ודאי וודאי שהאומה צריכה גרעין קשה של עוסקים בתורה. אז יש כמה עשרות אלפים מתוך כל המיליונים של עם יהודי שעוסקים ועוסקים בתורה. מה צריך לתת להם? לתמוך בהם או לא?
פרס.
כן. הם מזכים את הכלל, את כלל האומה, גם אלה שרחוקים מתורה, הם מזכים אותם. זה עשה, זה היה, הפין את זה, אם אינני טועה, משה דיין, עליו השלום. שבה היה עניין של גיוס בני הישיבה, כל הדברים האלה, ראיתי, כתוב בשמו של הרב סיודה, וכתה, שבאו אליו הרבנים, ראשי הישיבות, מה יהיה, צריך... אז הוא אומר, אני מבין. שבעם ישראל צריך לשבת קבוצה של אנשים שהם יעסקו בתורה והם יזכו את כולם. נתן את מה שנקרא תחיית שירות, אז שיתחזקו בתורה וחלה ישרתו או משהו באמת. גם היום צריך להבין, זה שיש עשרות אלפי יהודים שעוסקים בתורה, אז זה מזכים את כל עם ישראל. זה לא איזה... אז העם יודע, יש לנו גרעין של תלמידי חכמים, רבנים, צדיקים. אני לא מדבר על אלה שלא לומדים ומתחמקים מהשירות, כי יש גם כאלה, לצערי הרב, שמנצלים את זה לטובתם. אני מדבר על אלה שפועלים ולומדים לשם שמיים, באמת. אז זה מה שהוא אומר, צריך מנהיגות כזאת. היא צריכה להעמיד חסידים גדולים המיוחדים בגדלות הדעה, מבצרים את המעמד הרוחני בקלות האומה בקרבם פנימה. הם העליונים הללו יודעים שאוצר רוח האומה הוא בקרבם. הם בעצמם, היחידים האלה, הם יודעים, לוקחים אחריות, רואים, אנחנו שומרים על אוצר הרוח של האומה. על כן אינם חרדים כלל על מיעוט המבוא הרוחני של כללות האומה מפני התרדה של העבודות המעשיות. הרוחניות החיובית כבר אם מתפלשת באומה מאליה על ידי אותם חסידים, על פי סגולתה הפנימית, על ידי הערת אלו היחידים, שהם שלוחי ציבור, ונושאים הם בלבבם את אוצר הרוחניות המחיה את כל העם. טוב, אנחנו נלמד את ההמשך בפעם הבאה. ברוך השם, שהיום יש לנו גרעין כזה, עדיין אין את אותה מנהיגות שכל העם יסמוך עליהם, אבל לאט לאט היא נוצרת כאן בעזרת השם. יש לנו שבת שלום.